כן, שלום לך ושבוע טוב. אנחנו כן, בדברים של הרמב"ם, ואם תאמר כן, לא עוזרים כבר, אז זה האופן בעצמו היה, כן, דיברנו על זה שיש מצבים שבהם על פי חשבון של הקדוש ברוך הוא יש את שלילת הבחירה. זאת אומרת, אמרנו שהכוונה היא שאף על פי שבדרך הרגילה אדם יכול לבחור באופן מסוים על פי רצונו, אבל פה זה נשלל ממנו האופן הזה. אמרנו, לא צריך לומר שזה נס במובן של התערבות והנפש ושינויים בנפש האדם, שזה לא בגדר הטבע, אלא זה יצירת כל מיני מכשולים כאלו, כל מיני דברים שיגרמו לעשות את הבחירה להם לכיוון כן, לכיוון שרוצה אותו הקדוש ברוך הוא. וככה העונש הזה קרה אצל פרעה, ועל זה האופן בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון, שהוא למה שקדם עם מריו, אשר לא היה מוכרח עליו, אנשו השם בשם נעמי לענות לישראל, עד שהרגו. כן, זאת אומרת, אצל סיחון מלך חשבון, בהתחלה ביקשו ממנו לעבור בגבולו, והוא לא רצה. ובסופו של דבר, הוא נלחם עם עם ישראל ונהרג במלחמה. והוא אומרו, ולא עבר שיחו מלך חשבון לעבירנו בו, כי הקשה השם אלוקיך את רוחו. אשר הקשה דבר זה על המפרשים כולם, והוא חשבם חושבם, כי שיחו נענש על שלא הניח ישראל לעבור בארצו, והוא חנש ומוכרח. כלומר, אם הוא נהרג, זאת אומרת, יש לו עונש. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה ששיחון יסכים. אז למה הוא נענש? כמו השאלה שפרעה על פרעה. כמו שחזרו שפרעה נענש, הוא עושה אתו לפי שבא של כל ישראל, ואין הדבר אלא כמו שבא. שפרעה עושה אתו על המשל מצד של מה שקדם מושכם. כן? שלא ישובו עד שיחו להם כל אותם המכות, והיה אונס שיחון על מה שקדם מאושק או עוול שעשה ממלכתו, שימנע מלעלות לישראל עד שיהרגו. כן, זאת אומרת, סיחון היה רשע, משמע מפה שהרשע לא נוגע לעם ישראל. זאת אומרת, הוא היה רשע בגלל דברים שהוא עשה בממלכה שלו, בלי קשר לעם ישראל. הוא קיבל עונש שתישלל ממנו הבחירה בעניין של עם ישראל, כדי שהוא יהרג במלחמה עם עם ישראל, ובעצם טיפול ממלכתו. אז הנה, גם פה אנחנו רואים שיש את העבירות שהן גורמות לזה שנשווה את הבחירה, ומתוך זה גם מגיע העונש. כבר באר השם על ידי ישעיהו, שהוא יתעלה פעמים יענוש קצת הממרים, ושימנע מהם התשובה ולא יניח להם לבחור בה. כלומר, הרמב"ם רוצה להוכיח את העיקרון הזה, הוא הביא לזה שתי דוגמאות, פרעה וסיחון, והוא אומר, הנה אנחנו רואים גם בישעיהו הנביא שהוא מדבר בדיוק על העיקרון הזה. מה כתוב אצל ישעיהו הנביא? השמן, לב העם הזה ואוזנה לחבד, ועיניו השער, כן, פן יראה וכולו, ושב ורחל. וזו לשון גלויה. מה זה השמן לב העם הזה? פן יעשה תשובה. שאינה צריכה פירוש אלה, היא מבטיח בן עולים רבים. זאת אומרת, ישעיהו הנביא בעצם מדבר בדיוק על הדבר הזה, שיש מצב שיש התערבות אלוקית, ושמונעת את התשובה. אבל זה העיקר נמשך מאמר אליהו עליו השלום על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, רוצה לומר, שהם כאשר מראו ברצונם, המשכה להם שיסירו את הליבם מדרך התשובה, ולא נחת להם בחירה ולא רצון לעזוב זה אמרי. והתמידו בגלל זה בחירתם, על דרך אומרו, חבור עצבים אפרים, מנח לו. רצונו לומר, הוא חבר לאלילים ואהבם, עונשו שהונח על אהבתם. הוא עניין הנח לו, זה מפר הפירושים, מי שיבין דקות העניינים. כן, זאת אומרת, אומר רמב״ם זה בעצם גם המשמעות של הפסוק חבור עצבים אפרים אנחנו לא. כן, זאת אומרת, זה לא כתוב מפורש כמו הפסוק השמן לבעם הזה, פן יראה וכולו ושב ורפא לו, ששם זה ממש מפורש ששוללים את התשובה, אבל זה גם כן בעצם הרעיון בפסוק הזה. אנחנו הכוונה להמשיך להיות מתחבר לאלילים. ואומנם אמר ישעיה, למה תתנו השם ידחכך תקשיח ליבנו מיראתך, הרי הוא יוצא מזאת הכוונה כולה, ואינו נתלה בדבר מזה העניין. מה שאנחנו מוצאים אצל שאול הנביא. אמנם כוונת אלו הדברים לפי מה שבא לפניהם ואחריהם, כשהוא התעונן על הגלות וגירותינו ואובדנינו והתגברות האומות עלינו. ואמר מתחנן, הוי אדון, כאשר יראו זה המצב התגברות הכופרים יתאו מדרכי האמת. ואמר, כן, כלומר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר שבעצם אם יש גלות לעם ישראל, ויש התגברות של האומות על עם ישראל, אז זה יגרום לעולם, לא, עם ישראל בעולם מפרסם את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה יגרום לעולם לא ללכת אחרי ריבונו של עולם. הדרך מאמר רב משה רבינו, ועברו כל הגויים אשר רבות שמחלה מרבית יכולת השם, וכך אמר אחר זה שוב, למען עבדיך שתן ארצך וצאנו ארץ, כדי שלא יהיה שם חילול השם. זאת אומרת, זה לא מה שדיברנו עד עכשיו. זאת אומרת, אל תפרש את הפסוק, למה תתאי משה ולכך תקשיח ריבינו מיראתך, כן? אל תפרש אותו במשמעות שדיברנו בהקשר של מניעת התשובה. זה עניין אחר. שם הכוונה למנוע את חילול השם בזה שעם ישראל נמצאים בגלות. כמו שבאמת ראה השר, אמר האורחים אחר המת המוצחים מן הגויים בזמן הגלות, ואמר מספרר, אומרם כל עושה רע טוב בעיני השם, והם הוא חפץ או היה אלוהי המשפט, כן, ככה אנשים מדברים, ספר ואומרים, עוד בתוקף הגלות, אמרתי אפשר עבוד אלוהים, מה צריך שאומר שטוב, הכי חלק מדורפים, כלי השם צועות וכו' וכו'. טוב, בקיצור, זה עניין אחר שמדבר על חילול השם במה שעם ישראל נמצאים בגלות. אבל זה לא קשור לסוגיה שאנחנו עוסקים בה, שמשמעותה שלילת התשובה, כעונש. ואלו הפסוקים סופיים בתורה ובמקרא גורמים לדמות שהשם הכריח על המרי. כן, כלומר, הפסוקים שאנחנו פוגשים ורואים שלכאורה הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה ומכריח את האדם לעשות רע, אלה כבר באנו עניין בלי ספק. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, כל פעם שיצא פסוק או אירוע שבו אתה רואה שאדם מוכרח לעשות רע והוא נענש, אז תדע לך שהכרח לעשות רע זה בעצם מניעת התשובה, ושמונעים ממנו את התשובה, זה חלק מהעונש שלו. שבסופו של דבר הוא יענש על העבירות הקודמות שהוא עשה, כי בסופו של דבר הוא עשה עבירות ולא עשה להם תשובה. ונשארנו על עיקרנו כי האדם בידו המשמעת והמרי, כלומר בעיקרון חוץ מהמצבים החריגים האלה שבהם האדם נענש על מניעת התשובה, בידי האדם היכולת להחליט הוא הבוחר במעשיו, מה שירצה לעשותו יעשה ומה שירצה לעשותו יעשה, אלא אם כן האנשי או השם על חטא שחטא בשבטי רצונו כמו שבאנו. וכילן המעלות חיזות בידו, כלומר, הכל יכולת האדם. זה רק שאלה של החלטה מה האדם מחליט לעשות עם עצמו. ולפי כך ראוי לו להשתדל לסרף עצמו כילן המעלות, הואיל ואין לו מה שעורר עליהם בחוץ, והוא אומרם לסרף זו המחתכתה, אם אין עלי לי מי. כן? זאת אומרת, הכוונה היא, אין שום דבר שמכריח אותך אם אין עני לי, אם אני לא אקח עצמי בידיים ואעשה את מה שאני מסוגל בכוח הבחירה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי. מה כלומר, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה? לא. לא יעשה את זה. מה שאתה בכוחך לעשות, זה יהיה תלוי בעשייה שלך. כלומר, מצד אחד זה דבר שבטיל באחריות מאוד גדולה על האדם. מצד שני, אדם לא יוכל לזרוק את האחריות על מישהו אחר שיעשה במקומו. אבל מצד שני, זה גם נותן את התקווה של האדם, כיוון שיש ביכולתו. אם יש ביכולתו, אז זה קרוב אליך הדבר מאוד, תעשה אותו. ולא משם, מזה העניין אל הדבר, חייב לדבר בו מעט כדי שלם קבלת הפרק, ואפילו שלא רוצים להביא בו דברים כלל. אבל כבר ראי אחר הזה, הוא ידיעת השם העתידות. פה אנחנו נוסעים לשאלה של הידיעה והבחירה. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על זה, עיקרון אחד יש בחירה חופשית גמורה בכל הפעולות האנושיות, מה שבכולת האדם לעשות. יש מצבים שבהם השם מעניש על חטאים קודמים, והעונש הוא מניעת התשובה, ומתוך כך שאדם עשה את העבירות הקודמות וכעת הוא לא עושה תשובה, אז הוא נענש על העבירות הקודמות שאותם הוא עשה. זה דיברנו. ועכשיו מדברים על עניין נוסף, שזה הידיעה והבחירה. כפי שהיא הטענה שהטענו למי שיחשוב שאדם מוכרח על המשפט באמרי, שכל מעשה אדם אין בחירה לו בהם, או אילו בחירתו תהיה בחירת השם. זאת אומרת, יש כאלה שבעצם טוענים שיש הכרח לאדם לעשות מעשים. אשר הביא לזאת האמונה שהוא יאמר, זה האיש ידע בו השם, אם יהיה צדיק או שער לא ידע. הנה אם תאמר ידע אתכם שמוכרח לאותו המצב שרדו השם מקודם, או שתהיה ידיעתו בלתי אמיתית, ואם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, יתחלגו החפות עצומות וירסו חפות. זאת אומרת, הטענה היא כזאת. אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יודע דברים שיקרו, יוצא שיש חיסרון בידיעה האלוקית. זה מה שהוא אומר, אם תאמר שהוא לא ידע זה מקודם, יתחייבו הרחקות עצמות ויעשו חומה. זאת אומרת, יש חיסרון בידיעה האלוקית. ואז אנחנו בעצם אומרים שיש חיסרון כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן מוכן לומר שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שהיה, מה שהווה וגם מה שיהיה בעתיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר יודע את מה שפלוני יבחר עוד יומיים. אם הקדוש ברוך הוא יש ידיעה מוחלטת במה שפלוני יבחר, אז זה ברך אומר שאין לפלוני אפשרות אחרת. כי הרי אם תאמר שלפלוני יש אפשרות אחרת לבחור שלא כמו הידיעה האלוקית, אז יוצא שהידיעה האלוקית היא לא ידיעה. והרי אמרנו שאי אפשר להגיד שכלפי הקדוש ברוך הוא שהידיעה היא שלא, היא לא ידיעה. אז יכולים לומר שהוא יודע. אז איך זה מסתדר? איך זה יכול ללכת? כן, זה סתירה לוגית. אם יש לו ידיעה לפני שאדם בוחר, לפני שאדם ביצע את הפעולה שכך אותו אדם יעשה, אז זה בכך שאותו אדם יעשה את אותו דבר. כי אם אין כך שאדם הזה יעשה את אותו דבר, אז אין... כלומר, יש עדיין את האפשרות, אז איך יש ידיעה אלוקית? עכשיו, צריך להעמיק יותר להבין את השאלה פה. אנחנו, כשאנחנו תופסים ידיעת עצמית, לדוגמה, נניח אם אתה איש מדע, כמו חזאי של מזג האוויר, איך הוא יודע שעוד 4 ימים ירד גשם? אם ישאלו אותי, אני אגיד, לא יודע, יכול להיות שיש שמש עוד 4 ימים. איך הוא מסוגל לדעת העתיד? אז התשובה היא שיש חוקי טבע. הוא לא באמת יודע את העתיד. הוא יודע את מה שיש בהווה, או מה שהיה בעבר, לא משנה. הוא יודע דבר שכבר קרה, קיים במציאות, והוא יודע את העקרונות שעל פיהם המציאות מתנהלת. ועל בסיס זה, הוא יודע שבמוכרח בעתיד יהיה כך וכך, אלא אם כן ישתנו העקרונות. כן, כמו לדוגמה, אם אנחנו רואים אבן נופלת מקומה גבוהה, קומה 30 באיזשהו בניין. עכשיו, מי שפעם ראשונה מגיע לכדור הארץ, נניח שיהיה לו איזה חייזר, ואז הוא שאל אותו, תגיד, מה יקרה עם האבן הזאת? היא תלך לצדדים, היא תלך למעלה, היא תלך למטה. נכון? אז אם הוא לא מכיר את חוקי הטבע, אז הוא יגיד, הכל פתוח, אני לא יודע באמת מה יהיה. אבל בני אדם שחיים בכדור הארץ ומכירים את חוקי הטבע, בטח אם הם גם למדו שיש כוח משיכה, אז הם יכולים לנבא את זה שהאבן תיפול למטה, אבל זה לא נבואה. זה הכל כפוף לחוקים וכללים. אז אם נניח שהקדוש ברוך הוא יודע את זה שהאדם יבחר, כי יש חוקים וכללים שיגרמו לאדם לבחור, אז זאת אומרת שאין לאדם בחירה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יודע שראובן ילך ימינה בעוד 5 ימים, כשהוא יגיע לצומת מסוימת, דרך ידיעת חוקים וכללים שחלים על אותו אדם, כמו החוקים והכללים שחלים על האבן, אז זה אומר שאין לו בחירה. זה מה שבהכרח זה אומר. ואם תאמר שהוא יודע באיזושהי דרך, לא דרך ידיעת החוקים והכללים, אף על פי כן, עצם זה שהידיעה קיימת אצלו לפני שפלוני עשה את אותה פעולה, והידיעה הזאת היא ידיעת אמת, אז זה אומר בהכרח שפלוני יעשה כך. כי אם תאמר שיש אפשרות שזה לא יהיה, אז הידיעה היא לא הייתה ידיעת אמת. זה הסתירה של הרמב"ם. נשמע איפה ממני מה שאומרים. והתבונן בו מאוד, כי הוא האמת בלי ספק, וזה שכבר התבונן בחוכמה אלוקית. רצוני לומר, מה שאחר הטבע, שהשם יתעלה, אינו יודע בדעת ולא חי בחיים, עד שהוא מובע דעת שני דברים כמו האדם ודעתו, כפי שהאדם זולת הדעת והדעת זולת האדם, והם שניים. שאילו היה השם יודע בדעת, היה מתחייב הריבוי, והם נמצאים הקדמונים רבים, השם והדעת אשר בה ידע, והחיים אשר בהם הוא חי, ולכל שבה הוא יכול, חיים כל תאריו. הרמב״ם פה רוצה להבחין בין המציאות האלוקית למציאות אחרת שאנחנו מכירים. בוא נניח את המציאות שלנו. באופן עקרוני, אם ניקח את המציאות של האדם, אנחנו מבחינים בין עצם מציאות האדם לבין דברים נוספים שהם כלולים בו. אבל מבחינתנו בתפיסה הם עוד דברים שקיימים. כמו לדוגמה, ניקח את האדם והדעת שלו. אז גם בלי הדעת הוא יהיה אדם. והדעת שלו היא דבר נוסף על עצמותו. גם היכולות שיש לאדם. אני יכול לומר, האדם יכול ללכת, האדם יכול לעשות פעולה כזו או פעולה אחרת בעזרת הידיים שלו. ולניח שהוא לא יוכל ללכת, הוא לא יוכל, אז הוא לא יהיה אדם. אז יש את מציאותו כאדם ויש את היכולות שלו. גם פה אנחנו רואים את זה כשני דברים שונים. כלומר, יש את עצמותו כאדם ויש את היכולות. יש את עצמותו כאדם ויש את הדעת. האם גם אצל אלוקים זה ככה? יש את עצמות האלוקים ויש את היכולות, יש את הדעת של האלוקים. אז הרמב״ם את זה הוא שולל מכל וכל, הוא אומר את המציאות השם, אין פה שני דברים. את המציאות שלו ואת הדברים הנוספים על עצם המציאות שלו. למה זה ככה? אני רואה דבר שם ולא נתנדבר על זה אחר.
אבל מה,
הוא צריך לדעת
לא מה שמבדיל את האדם
מבעלי חיינו דומה צורה? לא משנה, זה מבדיל, אבל זה עוד דבר. אתה יכול להגיד שיהיה אדם שלא מוציא את עצמו לחוק. אבל זה הוא סדה מציאותו, אבל יכול להיות גם בלי אדם.
אבל אפשר להגיד אבל שזה כאילו
מבדיל
את האדם, כמו שיש תארים לקדוש ברוך הוא בבסיס התורה.